שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, והיום ערכתי את סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, עורך הדין אהרון גרבר. ברעיון הזה ניסינו להבין מה זה המנהג החוקתי שכולם מדברים עליו, האם באמת צריך לבחור לוועדה לבחירת שופטים נציג מהפוזיציה, איך אהרון ברק בעצם ניסה עוד לפני חקיקת חוקי היסוד, אי אז בפסק דין לאור, להגיד שחקיקת הכנסת כפופה לעקרונות יסוד של השיטה, ואיך נדע מהם עקרונות היסוד של השיטה, עוד לפני שבית המשפט העליון יגדיר לנו אותם, ובאופן כללי ניסינו להבין מהו האיזון הנכון בין הרשויות בישראל, ומדוע המנהג החוקתי הוא בסך הכל פרט בתוך הניסיון הכללי של בית המשפט העליון, להיות זה שמתווה את המילה האחרונה בכל הקשור לעניינים החוקתיים בישראל. וחוץ מזה, מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב החדשים שפתחנו, ולהמשיך שם את הדיון, וחוץ מזה מוזמנים להצטרף כמנויים, ולהשתתף בשיעור השבועי בכל יום חמישי בשעה 9, שעה ראשונה לומדים, ובשעה השנייה שואלים שאלות, מדברים וממשיכים את הדיונים שמתחילים ברעיונות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אהרון.
שלום תמיר, שלום למאזינים.
שלום שלום. הזמנתי אותך היום כדי שנוכל באמת לדבר על מה קורה עם בגץ, מה תפקידו. היה שבוע דיון בחוק יסוד הלאום. שבו היה דיון משפטי מאוד מבלבל, גם למי שמשפטן וגם למי שלא משפטן. ואנחנו רואים יותר ויותר, גם בשיח הציבורי הישראלי, וגם באופן כללי, בשיח המשפטי, את בית המשפט העליון מופיע יותר ויותר, גם בחדשות, בתקשורת, גם בשיח האקדמי והפובליציסטי. ואתם כתבתם עכשיו מאמר שנקרא המנהג החוקתי, האמנם חוקתי, ועליו אנחנו נדבר היום. אבל נראה לי שכדאי להתחיל את השיחה שלנו, באמת לנסות להבין את הרקע למחקר שלכם וגם את בכלל איפה בית המשפט העליון עומד מבחינת הרשויות במדינת ישראל, מה הכללי הפעולה שלו, איך הוא פוסק, איך הוא מכריע בסוגיות של הפרק ומה הם הגבולות שלו.
כן, אז באמת הטריגר לשיחה שלנו זה באמת הנייר המנהג החוקתי, האומנם חוקתי, שיוצאתי ביחד עם שי ניצן, חוקר אצלנו במחלקה בפורום קהלת. וכמו שאמרת, הדיון שהיה השבוע הציף בצורה ישירה את שאלת הסמכויות של בגץ. כי אם עד היום, מה שמלמדים אותנו בבית ספר, בשיעורי אזרחות, זה שיש איזה פירמידה כזאת, ולמעלה יש את חוקי היסוד, ומתחתיהם יש את שאר החוקים, ובית המשפט יכול לבקר את החוקים על סמך חוקי היסוד, פתאום אנחנו מגלים שהפירמידה הזאת ומה שסיפרו לנו זה לא באמת ככה.
אז אני נסה רגע להביא. זאת אומרת, אני כמורה לאזרחות מלמד שבעצם יש לנו את חוקי היסוד והם בעצם הקודקוד של השיטה, הם החוקה והם אמורים להנחות את כולנו, כמו שבארצות הברית החוקה מנחה את כל הרשויות. החוקה גם קובעת את הכללי פעולה של בית המשפט העליון וגם קובעת את כללי פעולה של הקונגרס וגם של הנשיא, בעצם כולם כפופים לחוק. זה מה שנקרא שלטון החוק, כי כולם כפופים אליו.
נכון מאוד. אז באמת בניגוד לארצות הברית, כאן הייתה אמורה להיות חוקה ואין לנו, אבל מאז 1995 או מה שמכונה המהפכה החוקתית, סיפרו לנו השופטים בבית המשפט שחוקי היסוד שלנו הם במעמד של חוקה, ולכן כמו שצגת את זה נכון, הם נמצאים בקודקוד הפירמידה הנורמטיבית שלנו.
אז בעצם יש לנו כאן שאלה אמונית, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? האם בית המשפט העליון מהרגע שהוא קבע שיש לנו חוקה, החוקה הזאת מגבילה אותו?
כן, אז אנחנו בהחלט עברנו לשדה התיאולוגי או המטאפיזי או איך שלא נרצה לקרוא לזה, אבל את השאלות האמוניות כל אחד יכול לעשות עם עצמו על פי אמונותיו. כשאנחנו מדברים על השאלה האם יש לנו חוקה ומה הסמכות של בית המשפט, אז אנחנו בעצם מדברים על הכוח הכופה של המדינה. ולכן השאלה הזאת היא צריכה לעניין את כולנו הרבה מעבר לשאלה במה אני מאמין ואיך זה משליך, מה אני בוחר לחיים שלי. אלא פה השאלה היא מה בית המשפט יכול לכפות עליי או עליך או על הממשלה או על ראש הממשלה או על הכנסת. ולכן השאלות האלה הן באמת היום בלב השיח ומקבלים תשומת לב אדירה, כי קורה פה משהו שבאמת אין לו אח ורע. בית המשפט בעצם משנה מול עינינו את התיאוריה שעומדת ביסוד כל שלטון החוק וביסוד כל הסמכויות שלו בעצמו. כן, השאלה האם בית המשפט יכול לברוא את האבן שהוא לא יכול להרים, או אם הוא יכול לבקר כל חוק, אפילו חוק יסוד, היא בעצם שאלה ששואלת, האם יש גבול לסמכות של בית המשפט? האם בית המשפט יכול לעשות מה שהוא רוצה, או שהוא כפוף לאיזשהו כלל קיים?
אז באמת אני לא אוהב שהפודקאסט נוגע בנושאים אקטואליים, אבל הדיון שהיה השבוע, באמת אני חושב שיזכר לו עוד הרבה מאוד זמן, לא בגלל הדיון עצמו, בגלל התוכן שלו, אלא בגלל עצם זה שקיימו את הדיון במעמד של 11 שופטים, והייתי שמח באמת אם תוכל לעשות ככה לשתף כאן את המאזינים מה היה השבוע? מה היו הטיעונים מכאן ומשם? מה סולברג אמר? מה דפנה ברק ארז אמרה? ובכלל, מה עמד על הפרק?
אז השאלה שעמדת על הפרק היא האם בית המשפט העליון מוסמך לבטל את חוק יסוד הלאום. כן, זאת השאלה מאוד בגדול, האם הוא יכול לבטל אותו או לשנות אותו. בעצם השאלה היא האם השופטים יכולים לקחת ליד טיפקס או מחק ולמחוק סעיפים בחוק היסוד שהכנסת קבעה ברשות ובסמכות, כי היא לא מקבלת את הערכים שנמצאים שם, כי הם חושבים שיש ערכים עליונים שלא כתובים בשום חוק שמגבילים את הכנסת. זאת השאלה, האם הם יכולים להחזיק מחק ועת בשביל לעשות תיקונים בתוך חוקי היסוד. השופטת שאלה את נציגת הכנסת שיצגה את הכנסת בדיון, מה יקרה במצב שבו הכנסת תשלול זכות בחירה לנשים, נניח. כשבעצם מה שעומד מאחורי השאלה זה אי הסכמה להכיר בזה שקיימת איזושהי מגבלה על בית המשפט. למה? כי ההנחה היא שאם יש משהו גרוע, ברור שצריך להיות מישהו שיכול לתקן אותו, ומי שיכול לתקן אותו הוא בית המשפט.
כי הוא לא פוליטי, כי הוא לא מוטה, כי הוא אובייקטיבי.
כן, וכי זה משהו ממש ממש רע. אז אם יש משהו ממש ממש רע, צריך להיות מישהו שיכול לתקן את זה. השופט סולברג, שהיה שם, שאל, מה יקרה אם בית המשפט יעשה דברים ממש ממש רעים? כן, אם אנחנו מדברים בדיונים של ממש ממש רעים וממש ממש טובים, תמיד אפשר להפוך את הקערה ולשאול את השאלה באופן הפוך. ולכן השאלה הבסיסית שנמצאת ביסוד של המשפט הציבורי, זה שאלת סמכות. זה שאלה של כללי משחק. וזה בעצם השאלה המרכזית שבית המשפט היה צריך לדון. האם יש לבית המשפט סמכות בכלל לדון בחוקי יסוד? זה הבסיס של כל דיון משפטי במשפט ציבורי. האם יש לגורם מסוים סמכות לעשות את מה שהוא רוצה? במקרה שלנו, האם בית המשפט יש לו סמכות לעשות משהו? ויכול להיות שהתשובה היא שאין לו סמכות, גם אם יקרה משהו ממש ממש רע. וכאן אנחנו נכנסים לדיון המוכר והטוב על השאלה האם יש דבר כזה דמוקרטיה מהותית, והאם בעצם יש לבית המשפט סט של ג'וקרים ואסים בשרוול, שהוא יכול לשלוף אותו כל פעם שהוא חושש שתהיה תוצאה שהיא ממש ממש רעה. ומכאן אנחנו אולי נגיע לדיון שלנו על המנהג החוקתי.
אבל בנקודה הזאת מאוד חשוב לי לומר שמאוד מפחידה אותי היעדר הפרספקטיבה והיעדר ההיכרות עם ההיסטוריה של הדמוקרטיה בחברה הישראלית. כי אם יש גורם שהפדרליסטים נגיד, שהם ככה אוטוריטה מאוד גדולה ביחס של ביקורת שיפוטית וביחס בכלל דמוקרטיה, כי בסופו של דבר אני חושב שהם מנסחים המודרניים הכי מוצלחים של דמוקרטיה במאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, הם אומרים שאומנם אנחנו בוחרים את השופטים לכל החיים שלהם, או נגיד אצלנו עד גיל 70 בלי יכולת לפטר אותם כמעט, אלא אם כן יש התנהגות לא נאותה שזה כמעט לא קורה, זה בגלל שאנחנו פוחדים שאם הם יהיו יכולים להיות מפוטרים או הם יבחרו כל 4 שנים, אז הם יהפכו את הפסיקות שלהם לפופוליסטיות מדי, או הם יפחדו ממי שיושב
תיפגע בדיוק. עצמאות של השופטים.
בדיוק, תיפגע עצמאות. אבל מצד שני אומרים, אנחנו נכנסים פה לרעה שהיא לא פחות גרועה, זאת אומרת, זה שהם עכשיו נבחרים לכל החיים, הם אומרים את זה בפירוש בתוך הפדרליסט, יכול להיות שפתאום הם יהפכו להיות משרתים של עצמם, כי הם כבר לא תלויים ברצון העם. זאת אומרת, המערכת האמריקאית מכירה בזה שכל הרשויות פגומות ביסודן, כי טבע האדם פגום ביסודו, כלומר הוא לא שואף לטוב, הוא לא אובייקטיבי, הוא לא ניטרלי, הוא כל אדם חי בתוך עמו בסופו של דבר, או בתוך רחביה, או בתוך אפרת, או בתוך...
כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו.
בדיוק, תבנית נוף מולדתו, ובאמת כשהרשות השופטת, אם אנחנו נתן לה את התפקיד של המצילה הלאומית, אז דווקא בתור רשות שלא נבחרת, אנחנו פוחדים שהיא תתרחק מרוח הלאום.
לכן, קודם כל, בפדרליסט הם מציעים גם כמנגנוני איזון. לדוגמה, אנחנו כולנו יודעים שבשיטה האמריקאית, בחירת השופטים היא על רקע פוליטי, כי אנחנו מבינים, ואגב, לא רק בשיטה האמריקאית, ברוב מוחלט מקרב כל הערכאות החוקתיות העליונות, הבחירה של השופטים לערכאה החוקתית העליונה היא פוליטית, ובהרבה מקומות הם אפילו לא שופטים במובן המקצועי. אפשר להסתכל, בית המשפט לחוקה בצרפת, זה נשיאים לשעבר, ויש הרכב מסוים שהחוק שם קובע. ולכן אצלנו גם אין מנגנוני איזון. זאת אומרת, מספרים לנו סיפור שהשופטים הם מקצועיים לחלוטין, ולכן מה פתאום שיהיה איזשהו מינוי שופטים פוליטי, זה לא המפתח לבחירה, כי מתכחשים לעובדה הזאת ששופט הוא תבנית נוף מולדתו, וממילא כשאנחנו מדברים על שאלות ערכיות, כי השאלות החוקתיות הן בסופו של דבר שאלות ערכיות.
ולא מקצועיות.
ולא אובייקטיביות, כן? ולא מקצועיות אובייקטיביות. יש בהם מימד מסוים אובייקטיבי, אבל ככלל מדובר בתחום שהוא עוסק בשאלות ערכיות. ופה גם אין לנו את האיזון הזה, וגם מצד שני מתכחשים לטבע האדם, וכל פעם שמישהו מעלה איזושהי שאלה, אולי צריך לשנות את השיטה, אולי צריך לאזן, אז במשך שנים אמרו לנו, אין בכלל בעיה, הכל נהדר, הכל נפלא. אני חושב שבשנים האחרונות, והפודקאסט הזה, השיחה שאנחנו עושים, אולי חלק מזה, זה כבר לא המצב. היום כולם מבינים שיש בעיה בשיטה במדינת ישראל, יש עדיין ויכוח על מה הפתרון, או מה הפתרון המיטבי, אבל אנחנו היום נמצאים במצב, יש שינוי. אם בעבר אמרו לנו, לא, הכל נהדר, היום אני חושב שיש הסכמה רחבה על זה שיש בעיות, עכשיו השאלה איך לפתור את הבעיות.
אבל זה קצת לא מסתדר, זאת אומרת, בעבר לא הגענו למין דיונים כאלהם, בית משפט עליון יכול לבוא ולנסח מחדש חוקי יסוד, או לפסול אותם, ופתאום עכשיו, יחד עם כל הביקורת הציבורית, פתאום בית המשפט הולך למקום יותר קיצוני, הולך למקום יותר חזק, יותר שולט, ואתה שואל עצמך, אם בית המשפט העליון באמת פועל כפוליטיקאי חכם, וזה בדיוק השלב, להוריד סת ראש, להגיד חבר'ה, אין למה לתקן, אנחנו נרסן את עצמנו, ריסון עצמי זה אחד מהעקרונות יסוד של כל בית משפט בעולם, שהוא בעצם קובע לעצמות הגבולות, והוא לא חורג מהם.
בעצם מה שקרה זה, אני חושב שאפשר לשים על השולחן, בעיקר מאז שפרופסור דניאל פרידמן היה שר המשפטים, הנושאים האלה הפכו להיות מאוד מאוד בלב השיח, ועם השנים, אנחנו כבר 15 שנה של שיח, שרוב שרי המשפטים, בואו לא נתבלבל, רוב שרי המשפטים שהיו ב-15 שנים האחרונות, יעקב נאמן, חיים רמון, דניאל פרידמן, אפילו ציפי לבני, בהרבה מאוד מובנים, הילד שקד, אמיר אוחנה, כן, אנחנו במצב שיש מאבק מתמיד בין הרשות המבצעת לבין בית המשפט, ומכיוון שבית המשפט הוא בעצם בתחום הזה גם כן עושה פוליטיקה, לכן בית המשפט לא מוריד את הראש, ולהפך, כמו שאתה אומר, דווקא עכשיו, כשהכל על השולחן, אז העסק, כל הדיון, כל הוויכוח הוא כבר לא מטושטש. הכל מאוד מאוד חד, ולכן ממילא הכל מגיע לאיזה נקודת קיצון, וגם מצד בית המשפט, לוקח את הדברים עד לקצה, וגם מבחינת המחוקק, כי כמו שאמרת קודם, במשך הרבה זמן, המחוקק לא עשה שימוש בחקיקת חוקי יסוד, בשביל לגבור על בית המשפט. והנה, המחוקק החליט לחוקק את חוק יסוד הלאום, והגענו לפיצוץ על חוק יסוד הלאום.
אני לא זוכר מי כתב על זה השבוע, אבל אם יש חוק יסוד שאותו אי אפשר למחוק, זה חוק יסוד הלאום. כי חוק יסוד הלאום הוא חוק יסוד היחידי שנכתב בתודעה מלאה שהוא חלק מהחוקה. עד עכשיו חוקי יסוד נכתבו זה איזשהו חוק, שאם הוא משוריין, אז יש לו איזה מעמד קצת יותר גבוה, לפחות לפי משפט החוקתי, טרום המהפיכה השיפוטית. אבל החוק יסוד הזה נכתב בתודעה מלאה, במשך 4 כנסות, אם אני זוכר נכון, שהוא יהיה חלק מהחוקה.
היו דיונים ארוכים מאוד על החוק, כן? ולכן השאלה היא פה במלוא עוזה, נוסיף יותר מזה, אמרת כל מה שזה ייזכר, זה גם ייזכר בגלל שהיה שידור ישיר מהדיון, ובאמת אנשים יכלו לראות איך זה נראה, איך זה קורה. אנחנו באופן עקרוני, כל אחד יכול להיכנס לכל דיון שהוא רוצה בבגץ, אבל אנחנו כולנו יודעים שהיתר העקרוני להיכנס לא באמת מאפשר את פומביות הדיון, והעובדה שזה צולם, מאפשרת לכולם לפתוח את זה ולהסתכל, ופתאום שומעים את הנשיאה החיות יושבת ואומרת, האם אנחנו כן נקרא אל תוך החוק, או נעשה פה התאמה פרשנית פנימה, ובן אדם אומר לעצמו, רגע, על מה היא מדברת? מה זאת אומרת לקרוא אל תוך החוק עוד משהו? האם זה לקחת עת ולכתוב מה שהיא רוצה בתוך החוק, למרות שהיו דיונים של 10 שנים דנו בחוק הזה, ופתאום בית המשפט בא ואומר, הטקסט של החוק, נכון, זה חוק יסוד, נכון, בעבר אמרו, חוק יסוד יש לו מעמד גבוה, אבל בית המשפט נמצא מעליו.
אבל בהקשר לדברים שאתה אומר עכשיו, אני באמת חושב שיש פה איזושהי בעייתיות בכלל לקריאה פנימה. זאת אומרת, אין לי כל כך הרבה בעיה עם זה ששופטים פסלים חוקים, או אפילו יפסלו חוקי יסוד. כי הדברים האלה מקוממים כל כך הרבה אנשים בציבוריות הישראלית שכבר מבינים שהשיח המשפטי הזה, או העליונות המשפטית הזאת, היא פוגעת בדמוקרטיה. אבל הפרשנות, או היכולת לבטל חוק מבלי למחוק בו שום שורה, מבלי לעשות את זה בצורה רשמית, זה מה שבאמת מפחיד אותי, כי הציבור הכללי, ואפילו אני חושב רוב ציבור גם מאזיני הפודקאסט הזה, שאני די מחזיק מכם בתור אנשים ידנים, טובים, שככה מאוד מתעניינים בנושאים האלה, לא מבינים שבעצם זה יותר מסוכן דווקא כי זה נעשה במחשכים, ודווקא כי אי אפשר לסכם את זה באיזה כותרת כזאת מפוצצת.
נכון, ובאמת יש לבית המשפט יכולת להגיע לתוצאה שהעותרים רצו בכמה דרכים. יש לו דרך אחת שהוא יכול פשוט להגיד שהוא מוחק חלקים מהחוק, או אפילו מבטל את החוק לחלוטין. על זה הוויכוח, האם יש לו דרך, האם יש לו סמכות לעשות דבר כזה. אבל כמו שאמרת וכמו שהערת נכון, יש דרך אחרת שלהפך, הודעת הדוברות שתצא מבית המשפט תהיה, בית המשפט אישר את חוק יסוד הלאום, אבל רק קבעו שסעיף 7 יפורש לפי פרשנות תכליתית, על פי עקרונות היסוד של השיטה.
בלי פגיעה בשלטון החוק ובמנהגים החוקתיים ובכל מיני דברים.
כן, עכשיו צריך להגיד את האמת, יש שאלות חוקתיות קשות. השאלה, מה שהפריע להרבה אנשים מאז שחוקק החוק, היחס בין זכויות פרט שצריכות להיות לכולם במדינת ישראל, גם למיעוטים, לבין הזכויות הלאומיות שהחוק הזה בא להגן, הוא לא תמיד פשוט, לפעמים יש שאלות אמיתיות, שאלות קשות, של עכשיו, מה ההשלכות של הזכויות הלאומיות של יהודים במדינת ישראל, וזה שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית, על הפרטים. והחוק לא, החוק גם לא מייצר הכרעה חד משמעית. החוק אומר, לא יכול להימשך המצב שהיה עד היום, שבו בית המשפט אומר, תשמעו, שוויון זה חוקתי. ולכן המעמד של מסתנן במדינת ישראל, או המעמד של איחוד משפחות של מישהו שרוצה להתחתן עם מישהי ממדינת אויב, הזכות לחיי משפחה גובר על הצורך הלאומי. זה לא ייתכן שזה יהיה ככה. החוק הלאום לא אומר, תמיד יגבר הצורך הלאומי. הוא רק אומר, צריך לאזן את הצורך הלאומי. מה שעד היום...
אבל הוא גם לא מדבר בשפה כל כך מופשטת, חוק יסוד הלאום. הוא אומר, הדגל הוא הדגל, השפה היא עברית, הסמל הוא הסמל, ההמנון הוא התקווה, וכל מיני דברים באמת, בשלב מחדשים דבר, הקראתי את זה לתלמידים שלי בשיעור, אף אחד לא הרים גבה יותר מדי.
אז באמת הסעיפים שבעיקר הקפיצו את העותרים, היו סעיף שפה, והסעיף על התיישבות יהודית, אלה שני הסעיפים העיקריים שבאמת הקפיצו את העותרים. אני מסכים, אני חושב שאם קוראים את לשון החוק ומדברים מבחינה פרקטית, זה לא אמור להקפיץ יותר מדי, אבל אני רוצה שיהיה ברור, אני לא חושב שהחוק הוא דקלרטיבי. החוק יש משמעויות, כשיגיעו שאלות מסוימות, שמערבות שאלות ויחס למעמד הלאומי של מדינת ישראל, כמו הדוגמאות שנתתי. עכשיו אנחנו מדברים פה על מסתננים במדינת ישראל, אתה לא מאזן רק את הזכות לשוויון, כמו שעשו השופטים שלוש פעמים כשהם ביטלו את החוק למניעת הסתננות. אתה צריך לקחת בחשבון גם מאזן דמוגרפי יהודי במדינת ישראל וגם דברים אחרים, כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ובעצם החוק הזה נועד להיות איזשהו בלם, איזשהו מגן מפני התהליך שקורה בבית משפט בשנים האחרונות. הוא לא אמור להיות חרב, זה לא אמור להיות משהו שאיתו עכשיו אתה תלך לשלול זכויות לאחרים, אבל כשאתה רואה את השחיקה של כל מה שמדיף ריח לאומיות פה בשנים האחרונות, אנחנו מדברים על ה-20 שנים האחרונות, אז החוק הזה אמור קצת לבלום את המהלך הזה.
אם נעשה רגע סיכום ביניים, יש איזשהו נייר או פודקאסט או איזושהי המלצה אחרת ממך לגבי חוק יסוד הלאום, שמישהו באמת רוצה להבין למה הוא נחקק, איזה מין דובר רהוט של החוק הזה, לאו דווקא מהמחוקקים, שיכול להזין לו, וכאן אנחנו נוכל לעבור לנושא הבא בעצם, שיעסוק במנהג החוקתי ובמחקר החדש שלכם.
אז מי שמעוניין יכול לחפש באתר של פורום קהלת, יש אפילו דף נחיתה יהודי, שנקרא הלאום, ומכונסים שם גם חומרים כתובים, גם סרטונים, יש שם הרבה חומר מכונס במקום אחד, באכסניה אחד, ומוזמנים לקרוא ולעיין.
אז באמת אנחנו רואים שלאורך הרבה מאוד שנים בית המשפט העליון כבר מפסק דין לאור של אהרון ברק שממש שווה לקרוא אותו גם ללא משפטנים, אתם פשוט תראו שם בפסק דין שלו את הרבה מהדיון החוקתי של היום בצורה מאוד לא מטושטשת, בצורה מאוד ברורה. באמת אהרון ברק אני חושב ידע לכתוב פסקי דין גאוניים בניסוח שלהם וגם מאוד ברורים שמתווים את הדרך שלו, אבל אחד הכלים החדשים שאנחנו התחלנו לשמוע לאחרונה זה המנהג החוקתי. כל הסיפור הזה עם הוועדה לבחירת שופטים, והייתי שמח לשאול אותך מאיפה המחקר הזה הגיע ומה בעצם גיליתם בו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אוקיי, אז המנהג החוקתי זה איזה מין מטבע לשון משפטי, שככה אפשר לזרוק, מותר לעשות את זה, כן, יש מנהג חוקתי, אסור לעשות את זה, זה נגד המנהג החוקתי, ובאמת המטרה שלנו הייתה, בנייר הזה שכתבנו, קצת לפרק את המונח הזה, ולהגיד רגע, מה זה בכלל מנהג חוקתי? ואנחנו שמענו אותו בשנים האחרונות, אמרת נכון, בשנים האחרונות הוא עלה בהקשרים של הוועדה לבחירת שופטים, בשאלה האם יש מנהג חוקתי שמחייב שהכנסת תבחר נציג של האופוזיציה לוועד הוועדה לבחירת שופטים. נפגשנו במונח הזה, יש מאמרים שאומרים, לאור הביקורת הגדולה שהולכת ומתחזקת בשנים האחרונות על זה שהיועץ המשפטי הממשלה מחזיק לשיטתו בכל מיני קובעים ללא שום סמכות, ובלי שהדבר הזה מעוגן בשום חוק, ראינו אנשים שכותבים, כן, 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 הוא, נכון שאין חוק, נכון שהוא לא מוסמך לפי החוק, אבל יש מנהג חוקתי שזה מה שהוא עושה. פגשנו את זה גם כן בהקשרים של השאלה, למה בבית המשפט העליון ממנים את הנשיא לפי סניוריטי? כן? לפי סניוריטי, מה זאת אומרת סניוריטי? לפי ותק, כן? אז אצלנו בצבא היו, אולי הוותיקים היו מקבלים פריבילגיות, וזה לא שיטה שבדרך כלל נתפסת כאיזה מופת להתנהלות תקינה. בבית המשפט העליון, מי שלא יודע, נשיא בית המשפט העליון נבחר לפי חוק, בידי הוועדה לבחירת שופטים, אבל באופן מפתיע, אף אחד לא מגיש את מועמדותו לתפקיד, למעט השופט הוותיק ביותר, ומשום מה, הם נבחרים פעם אחר פעם לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, על פי סניוריטי, וגם שם ראינו הצעות שאמרו, זה מנהג חוקתי, לכן צריך לשמור על המנהג. אנחנו רצינו, אמרנו, רגע, בעצם, מה זה הדבר הזה? מה זה אומר מנהג חוקתי? האם זה באמת מעניק סמכות במקום שהכנסת לא העניקה סמכות? האם זה באמת מעניק אפשרות למישהו ללכת ולעתור נגד הכנסת שבחרה על פי חוק יסוד השפיטה שנותן לה את הסמכות לבחור נציגים לוועדה לבחירת שופטים, בחרה שתי נציגים? האם אפשר ללכת ולבוא ולהגיד, זה בניגוד למנהג? ואנחנו אמרנו, בוא נבדוק מה זה הדבר הזה. עכשיו, אם מסתכלים על זה בהקשר רחב יותר, וזה מאוד מאוד מתקשר למה שדיברנו קודם, בעצם אנחנו מבינים שבשיח המשפטי החוקתי יש כל מיני מונחים כאלה, מושגי שסתום כאלה, שאפשר לתת למחשב, לרצף אותם ככה בתוך פסק הדין, שפותחים נתיבים ומעקפים לשופטים להתגבר על חקיקה.
זאת אומרת, היינו מצפים ששופטים יפסקו על פי חוקי יסוד, על פי חוקים, תקנות,
נכון, בפירמידה שהזכרנו קודם משיעורי האזרחות, אז יש חוק. ומה התפקיד של שופט במדינה דמוקרטית? התפקיד שלו, מתי שיש סכסוך בין אנשים. אנחנו באים לשופט, ואנחנו רוצים שהוא יכריע בסכסוך. עכשיו, זה במשפט אזרחי, יכול להיות שאני בסכסוך עם השכן שלי, נתקעתי במישהו בכביש, יש בינינו ויכוח, הולכים למישהו שיפסוק. זה משפט אזרחי. במשפט ציבורי, כן? משפט ציבורי עוסק, משפט חוקתי ומשפט מנהלי, זה עוסק בשאלה האם הרשויות פועלות כמו שצריך. וכשאנחנו מדברים על משפט חוקתי ומשפט מנהלי, היינו מצפים גם כן, ומה שסיפרו לנו, התיאוריה החוקתית שמאז 1995, בית המשפט בפסק דין בנק המזרחי מספר לנו, שבית המשפט יכול לפסול חקיקה, נשים את זה רגע בצד, כי אמרנו, זה דיון אחר, אם יש לנו חוקה או אין לנו חוקה. אבל בתוך התיאוריה שבה על פי בית המשפט פועל, כן? על פי התיאוריה הזאת, אז בעצם בית המשפט רק מיישם את חוקי היסוד, והוא יכול ללכת ולבחון את החקיקה של הכנסת על פי חוקי היסוד. עכשיו, כשהוא עושה את זה, הוא משתמש בכל מיני מושגים עמומים לפעמים. נניח, מה שדיברנו עכשיו, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי. למה קוראים לזה דוקטרינה? כי כשאנחנו אומרים דוקטרינה, זה נשמע אובייקטיבי, זה נשמע מקצועי, זה משהו שלומדים בפקולטה למשפטים. זה לא כל אחד בפרלמנט.
אתה מבין, בדוקטרינה של התיקון
החוקתי. זה לא איזה משהו שאנחנו יושבים ככה בפיצוחים אחרי כן, ואנחנו כל אחד אומר מה הוא חושב. דוקטרינה רצינית. אז יש כל מיני דוקטרינות, כן? השבוע, לא הזכרנו קודם, גם כן פרשה השבוע, סיימה את תפקידה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, שאמרה בטקס פרידה שלה במשרד המשפטים, היא אמרה שעד היום היא שמחה הרבה מאוד אנשים במה שהיא עשתה, ועכשיו היא תשמח הרבה אנשים בזה שהיא הולכת.
אז בדרך כלל אומרים את זה פקידי שומה. שככה, פקידי שומע שידעו לחקור כמו שצריך, אז ההורים, עד לך בבית יכנסת למדינה, עכשיו הסוחרים צוהלים על הגגות.
כן, אז דינה זילבר כתבה, אחרי שהשופט מישאל חשי נפטר, כתבה פעם טור דעה לעיתון הארץ, והטור דעה מדבר על דוקטרינת חשין. מה זה דוקטרינת חשין? דוקטרינת חשין זה אומר שכשאני עושה משהו בבית, אני לא תמיד צריך לייצג את הממשלה, אני לא צריך תמיד לעשות את מה שהממשלה רוצה ממני, אני בתור יועץ משפטי לממשלה, בתור מי ששעובד בפרקליטות.
בתור השליח של הממשלה, יכול גם לבגוד בשליחות שלי וזה בסדר.
אני צריך להסתכל בעיניים של הבן שלי שאני בא הביתה, ולחשוב מה הוא יחשוב על מה שעשית היום בעבודה. וזה היא קרא לזה דוקטרינת חשין. והיא אמרה, זה תורה שבעל פה שעוברת במוסד היועץ המשפטי הממשלה. וזה בדיוק השאלה. האם באמת הדוקטרינות האלה, התורה שבעל פה שעוברת, שלא כתובים בחוק, ובהרבה מאוד מובנים, לא רק שהם לא כתובים בחוק, אלא אם אנחנו נחשוב על העקרונות של שלטון חוק, של הפרדת רשויות, כל הרעיונות האלה, לא רק שהם לא מופיעים בחוק, הם גם מנוגדים לעקרונות האלה. ניקח את דוקטרינת המנהג החוקתי. בעצם דוקטרינת המנהג החוקתי, היא ניסיון לבוא ולומר, יש משהו שלא מופיע בחוק, אבל הוא נותן סמכות, או הוא מטיל מגבלה על הכנסת. עכשיו, הדבר הזה, הוא כמובן, לא כתוב בחוק. בחוק כתוב שהכנסת תבחר שני נציגים לוועדה לבחירת שופטים. לא כתוב שאחד צריך להיות נציג אופוזיציה, ואחד צריך להיות נציג קואליציה. אז בעצם אנחנו מבינים היום, שבית המשפט יש לו, היינו מצפים שבית המשפט, שכפוף לשלטון החוק, הוא פועל על פי חוק, נכון? כמו שאמרנו קודם, אם יש סכסוך ביני לבין השכן, בית המשפט צריך ללכת, לפתוח את דיני השכנים, או את דיני החוזים, או את דיני הנזיקין, ולבדוק מה מופיע בדיני הנזיקין, ובדיני השכנים, ובדיני החוזים, ופשוט ליישם את החוק. אותו דבר, גם כשאנחנו מדברים על המשפט החוקתי, או המשפט המנהלי, שזה בעצם המשפט שמסדיר את ההתנהלות של מוסדות השלטון, של ראש הממשלה, של הכנסת, של הממשלה, של השרים, לא רק הצד הפוליטי שבהם, גם של הפקידות, עם פקיד הרישוי עכשיו לא מעריך לי את רישיון הנשק, או כן מעריך לי, כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו יכולים לבחון אותם במשפט המנהלי. וצריך, לפעמים יש, בגלל השיח המשפטי במדינת ישראל, יש נקודה שהיא לא תמיד ברורה. אני חושב שביקורת שיפוטית על הממשלה, ואפילו ביקורת שיפוטית על הכנסת בדברים מסוימים, היא דבר מצוין. שמרנים מאמינים בהפרדת רשויות ומאמינים באיזון בין הרשויות ומאמינים בתפקיד של בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטית. השאלה היא, מה הם עילות הביקורת ומה הם כלי העבודה שבעזרתם בית המשפט מבקר את הממשלה ואת הכנסת. בית המשפט יכול לבקר את הממשלה, בוודאי חשוב מאוד שכאשר שר בממשלה, פקיד, מי שזה לא יהיה, עושה משהו בחוסר סמכות, זכותו של מי שנפגע מזה, במדינה מתוקנת שיש בה גם זכות עמידה, ולא נותנים לכל אחד ללכת לבית המשפט בלי זה, ללכת לבית המשפט, ולבקש מבית המשפט צעד, לבקש מבית המשפט, שלבוא ולומר, הגוף הממשלתי פעל בחוסר סמכות, אין על זה שום שאלה, זה הבסיס של הכל.
אני רוצה רגע להבין, מנהג חוקתי זה בעצם כל הדברים שלא נמצאים או בחוק או בחוקי יסוד, ואנחנו כן מתייחסים אליהם כאיזה הוראה שצריך ליישם ויש להם איזה תודעת, נקרא לזה תודעת חיוב, נגיד כמו נגיד עילת הסף של זכות עמידה, כמו נגיד שפיטות, כמו הדברים האלה, שזאת אומרת מנהג מאז הקמת בית המשפט, שמי שיכול לגשת לבית המשפט, מי שיש לו זכות עמידה, למרות שזה לא כתוב בשום מקום.
כן, אז באמת מנהג חוקתי זה ניסיון, לבוא ולומר, יש משהו שלא כתוב בשום חוק, אבל בכל זאת מותר לגורם ציבורי, יש לו את הסמכות לנהוג בדרך הזאת, ולא רק שיש לו את הסמכות לנהוג בדרך הזאת, אם הוא לא נוהג בדרך הזאת, אתה יכול לבוא ולעתור נגד הגורם השלטוני שלא נהג בדרך, שלא נהג כמו שנהגו כל השנים. ושוב, למרות שהדבר הזה לא מופיע בחוק. וכאן יש איזשהו כלל יסוד של משפט ציבורי שחשוב להכיר אותו ולדבר עליו. זה נקרא עיקרון החוקיות. אני ואתה, בתור אזרחים פרטיים, מותר לנו לעשות מה שמתחשק לנו. זה החירות. יש חירות. מותר לנו לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אלא אם כן, החוק אסר עלינו לעשות משהו.
זאת אומרת, בדרך כלל, איך שחוק יהיה מנוסח, זה מנוסח כלא. כמו עשרת הדיברות, שיש שבע מצוות שלו.
זה קצת יותר מורכב, זה לא חייב להיות מנוסח בהכרח כלא, אולי חוק העונשין יהיה מנוסח במובנים מסוימים כלא, הוא גם לא תמיד מנוסח כלא, הוא לפעמים מנוסח בתור מה העונש אם עושים משהו, אבל ככה זה כשאנחנו מדברים על אנשים פרטיים. כשאנחנו מדברים על המדינה, עיקרון החוקיות מורה לנו שבניגוד אליי ואליך, שאנחנו יכולים לשבת פה עכשיו ולהקליט את הפודקאסט כל עוד אין חוק שאומר שהדבר הזה אסור, לממשלה אסור לעשות כלום, אלא אם כן, החוק אומר שמותר לה. וזה אחד מהמנגנוני איזון הכי חשובים שיש לנו. אנחנו כאזרחים, יש לנו חשש שהשלטון ייקח את הכוח שלו, ויפנה אותו לרעה נגדנו, ולכן אסור לשלטון, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, ששלטון לא יפעל בחוסר סמכות. בעצם המנהג החוקתי הוא ניסיון לפעמים לבוא ולומר, יש דברים שבית המשפט יכול לעשות, גם אם לא ניתנה לו סמכות מפורשת. ושוב פעם, כמו שאמרנו קודם, לא רק שהוא יכול לעשות את זה גם אם לא ניתנה לו סמכות, אלא שיכול לבוא אדם לבית המשפט ולטעון שאיזושהי פעולה של הממשלה, של הכנסת, צריך לבטל אותה, כי היא מנוגדת למנהג.
נראה שזה איזשהו קלף שמצוי רק בידיו של בית המשפט, כי אם בית המשפט יפעל בניגוד למנהגים, אין גורם שיגיד לו, שמע, פעלת בניגוד למנהגים, אנחנו מגבילים אותך מעכשיו ואילך. אבל לעומת זאת, אם הכנסת תפעל בניגוד למנהגים או הנשיא, אז יבוא בית המשפט ויגיד, שנייה, אני מזהה פה מנהג, אני מפעיל פה חשיבה מעמיקה וכו וכו, ואני בא ועכשיו מנסח לך, לך את הכנסת, לך הנשיא, לך ראש הממשלה, את כללי הפעולה.
אז באמת זאת שאלה מצוינת, כי כמובן שאפשר לבוא ולומר, מה זאת אומרת שבית המשפט מבקר חוקי יסוד, המנהג עד היום היה שלא מבקרים חוקי יסוד. למה ללכת רק לדיון בחוק יסוד הלאום? בוא נחזור לפסק דין בנק המזרחי. מאיפה הגיע הדבר הזה שבית המשפט יכול לבקר חקיקה של חוקים? המנהג היה עד לפסק דין בנק המזרחי, שאין לבית המשפט את הסמכות לבקר חקיקת יסוד. אז תשובתו של בית המשפט תהיה, אני בכלל לא עשיתי את זה על סמך מנהג. בחוקי, הוא יגיד, אני עשיתי את זה על סמך חוקי היסוד. אבל גם אם עשית את זה על סמך חוקי היסוד, בוודאי ובוודאי שהמנהג היה שלא רואים את חוקי היסוד כחוקה עד לאותו שלב. מה קרה שבית המשפט שינה את זה? ולכן השאלה שלך היא נוגעת בשורש הדברים, כי בעצם מעניקה לבית המשפט את היכולת לקבוע באיזה מקרים היא רוצה לשמור על סטטוס קוו מסוים, ובאיזה מקרים אפשר להשתמש בטענה הזאת שאנחנו בעצם רק שומרים על המנהג, אפשר להשתמש בזה באופן מגמתי. ופה אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה, בכלל, איך אנחנו מזהים בכלל מנהג? כן? איך?
כלומר, יש הרבה, נגיד, כל חברי הכנסת לובשים חליפות. האם מישהו אחד, יום אחד שחרר חליפה, אם הוא יכול בכלל להיכנס למשכן?
כן, בדיוק. עכשיו, זו דוגמה נחמדה, כי באמת יש כללים במשכן, איך אפשר להיכנס למשכן הכנסת. איזה לבוש מאפשר כניסה למשכן הכנסת. עכשיו, השאלה, יכול להיות שיש משהו שעל פי הכללים אפשר להיכנס. ולמרות זאת, כמו שאתה שואל, אבל המנהג הוא כזה שמעבר לכללי הסף, שלא מאפשרים באמת לחצות את הסף ולהיכנס למשכן, האם אפשר לבוא ולטעון, רגע, אבל יש מנהג שקובע משהו אחר. אז באמת, כדאי להבין, המונח הזה, מנהג חוקתי, שהוא מונח עמום, והוא לא תמיד ברור באיזה הקשרים משתמשים בו, הוא בכלל נוצר בבריטניה. בבריטניה, שבבריטניה כידוע אין חוקה. וכשאין חוקה, עכשיו צריך להבין מה כללי המשחק של השלטון. כי בסופו של דבר, בניגוד לרושם שנוצר לפעמים בשיח החוקתי הצעיר במדינת ישראל, שחוקה זה זכויות, הבסיס של חוקה זה כללי יסוד, זה כללים מוסדיים.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, הרבה פעמים מדברים על זה שיש דמוקרטיה פורמלית, דמוקרטיה מהותית, או בכלל מה המשמעותה של חוקה. יבוא השמרנים ויגידו, חוקה אומר איך בוחרים נשיא, מה התפקידים שלו, איך בוחרים ראש ממשלה, מתי הוא מכנס את הממשלה, וכל מיני דברים כאלה. ושיגידו, לא, חוקה זה סט של ערכים, חוקה זה סוג של התנך הערכי שלנו.
אז באמת חוקות בטח מודרניות, אבל אפשר לראות את זה אפילו בחוקת ארצות הברית, שהיא החוקה הוותיקה ביותר שעדיין בתוקף כבר מאות שנים. חוקה כוללת, אפשר לומר, 2.5 נושאים, בסדר? או 3 נושאים עיקריים. חוקה כוללת, וזה החלק המרכזי והבסיסי בחוקה, זה חלק משטרי. והחלק המשטרי או המוסדי, כמו שקראתי לו קודם, אלה הכללים שמתווים את כללי המשחק של השלטון במדינה. מה הסמכויות של כל אחד, מה האיזונים בין הרשויות השונות במדינה כמו ארצות הברית, שהיא בעצם פדרציה, אז יהיו שם מה היחס בין השלטון המרכזי, הפדרלי, לבין המדינות השונות, תהיה שם התייחסות לסמכויות של הנשיא, לסמכויות של הרשות המבצעת, לסמכויות של הרשות המחוקקת. זה החלק המוסדי, והוא החלק הבסיסי שחייב להיות בכל חוקה. יש אגב עד היום בעולם חוקות שכוללות רק חלק מוסדי, כמו לדוגמה באוסטרליה, קנדה עד 1982. אבל בעשורים האחרונים, ויש עדיין בבריטניה, עדיין אין חוקה עד היום כידוע, אבל מאז מה שנקרא מהפכת זכויות האדם, וביתר דיוק מאז מלחמת העולם השנייה, זו תופעה שהלכה וצברה תאוצה, אז נכנסו לחוקות, מלבד החלק המשטרי, התווסף חלק זכויות, של זכויות אדם, של זכויות שעליהם החוקה מגנה. צריך לומר, בארצות הברית זה היה עוד לפני זה, בתוספת, זה אמנם לא היה בחוקה מלכתחילה, אבל אנחנו הזכרת קודם את הפדרליסט, זה ברור שזה דובר עוד לפני, וזה נכנס בתיקונים הראשונים לחוקה. אבל זה היה חריג, עד ל-120.
כן, אבל באמת היא, באמת, אני לא מבין מה יש לכם השמרנים נגד זכויות אדם. זאת אומרת, זה הדבר הכי תמים בעולם, זכות לכבוד, זכות לקניין, חופש הביטוי. מה רע בזכויות שכל פעם אני שומע שמרנים באים ומדברים נגדם?
אז קודם כל, אני לא יודע, צריך לשאול את השמרנים, אבל הבעיה בזכויות לעומת החלק של הזכויות בחוקה, לעומת החלק המשטרי המוסדי, הוא שיש הבדל מאוד מאוד גדול באיך בית משפט יכול לפרש אותם.
אבל למה כל כך חשובה לך ההבחנה בין החלק המוסדי, שבעצם אומר איך מתקיימות בחירות, כמה ימים בין פיזור כנסת לבין בחירות, לבין החלק הזה של זכויות אדם, זכות לכבוד, זכות לקניין, חופש ביטוי, כל הדברים האלה. כלומר, מה ההבדל בהתייחסות של בית משפט לשני החלקים?
אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו לא יכולים לנהל מערכת, מערכת כללים בלי שיש כללים. בסדר? צריכה להיות, בשביל שתהיה יציבות, צריך להיות מאוד מאוד ברור מה הסמכויות של כל אחד מגופי הממשל, מגופי השלטון, ומה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות. זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים על התחום המשטרי, מדובר בכללים. כללים זה משהו בינארי. או שמותר או שאסור. התפקיד של בית משפט, כשבאים אליו ואומרים לו שהאם הופר כלל מוסדי, התחום התערבות שלו, השיקול דעת שלו מצומצם. זה לא שאין לו שיקול דעת, אבל שיקול הדעת שלו מצומצם.
נגיד ניקח דוגמה, מישהו שנוסע במהירות של 150, למרות שמותר לנסוע רק 120, זה כלל, זה לא נכון. סטנדרט. אבל אם שוטר נמצא לידך בנתיב, ורואה שאתה נוהג בהתנהגות פרועה, או נוהג בצורה מסכנת שלום הציבור, זה כבר על פי שיקול הדעת של השוטר, הוא יגיד, ואז גם לבית משפט יהיה יותר שיקול דעת להגיד, שמע, אתה השוטר באותו רגע נראה לי, קמת לצד הלא נכון בבוקר, היית קצת עצבני על כולם, נתת 20 דוחות על התנהגות מופרעת באותו יום, נראה לנו שאתה לא בדיוק במתווכה, ופה בית המשפט יהיה הרבה יותר עם סמכות, והרבה יותר עם שיקול דעת, לבוא ולהתערב בדוח שהשוטר נתן.
אז אנחנו עוד נצטרך, השאלה מה הכללים אומרים על בית המשפט, מה הוא יכול ולא יכול לעשות. אבל דיברת קודם על שמרנים, כאשר אנחנו מדברים על עיקרון שלטון החוק, ואנחנו אומרים בית משפט התפקיד שלו הוא לאכוף חוק, מתי שהחוק הוא מנוסח כסטנדרט ולא ככלל, ממילא יש הרבה יותר מקום לבית המשפט.
נגיד תום לב, הגינות, התנהגות מופרעת, הפרעה לשלום הציבור.
כן, וזה סעיפי שסתום כשאנחנו מדברים על משפט פלילי או משפט אזרחי. אבל כשאנחנו חוזרים לדבר על החוקה ודיברנו על ההבדל בין החלקים המוסדיים לחלקי הזכויות, הזכויות בהגדרה הם עקרונות, הם סטנדרטים, הם לא מנוסחים ככללים מוחלטים. כי לעולם אנחנו לא נלחצים מזה שחוק מסוים פוגע בזכויות. לעולם חוקים יפגעו בזכויות, הם כמעט תמיד יפגעו בחירות של מישהו, כי הם מגבילים, כי הם קובעים התנהגות מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. ולמרות שזכויות נפגעות, זה בסדר, כל עוד הפגיעה בזכויות היא על פי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק יסוד חופש העיסוק, כל עוד זה על פי פסקת ההגבלה, הדבר הזה בסדר. זאת אומרת, יכולה להיות פגיעה בזכויות, אם היא נעשית בחוק, לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש. עכשיו אתה שואל, למה זה מפריע לאנשים? כי איך בית המשפט קובע מה זה במידה שאינה עולה על הנדרש? איך הוא מחליט לאזן, האם הפגיעה בחירות הייתה כזאת שהיא לא בסדר או כן בסדר? פה יש לבית משפט, ובטח לבית משפט שהוא לא שמרני, יש לו מתחם מאוד מאוד רחב, והוא יכול להכניס כל מיני דוקטרינות תורה שבעל פה כאלה, דוקטרינות שני אור, מנהג חוקתי, דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי, או ראינו השבוע בשידור חי, שהשופטת חיות שואלת, אולי אנחנו נקרא פה אל תוך החוק עוד דברים, פתאום מרחב שיקול הדעת של בית המשפט גדל בצורה דרמטית.
אחד הדברים שאני רוצה לספר ככה כסוציולוג חובב, זה השינוי שעוברים תלמידי שנה א' במשפטים. מגיעים למשפטים, הרבה מאוד תלמידים, גם משמאל וגם מימין, ואני חייב לומר שכולם מגיעים מתוך המקום שבו הם גדלו, והעיתונות שאותה הם קראו. אבל מה שקורה לשמאלנים שם, היא תופעה מאוד מעניינת בעיניי. כי הם מגיעים ובטוחים שבית המשפט העליון הוא מאוד מאוד מקצועי, והוא מאוד אובייקטיבי, והוא באמת פוסק על פי כל מיני כללים מאוד מאוד ברורים, ואם יקרה מקרה א', אתה תדע שפסיקת בית המשפט תהיה בית, כמו איזה מין קשר לוגי ברור כזה, ופתאום שמתחילים עוד במשפט חוקתי, הם מגלים דבר ראשון שאתה לא, אם קורה א', הם לא יודעים שיקרה דווקא בית, יכול להיות שיקרה ג' ד' או ה' על פי השופט היושב בדין, ודבר השני, שהדוקטרינות האלה של בית המשפט, הם כוללות הרבה מאוד הפעלה של שיקול דעת אישי, והרבה מאוד שיקול דעת ערכי, ולאו דווקא איזה משהו מקצועי, ואני זוכר בשיחות מפקולטה שככה ניהלתי, שמה שקורה לשמאלנים שם זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מפחיד אותם ברגע הראשון. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אבל עכשיו אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם, אני לא בטוח שזה בהכרח בהגדרה דבר שלילי. שוב, אני חושב שביקורת שיפוטית חוקתית, כשאין לנו ויכוח על החוקה, בסדר, ניקח לדוגמה את הדיון בארצות הברית, ששם אין ויכוח האם קיימת חוקה. החוקה קיימת, כן? האם עכשיו בית המשפט לא יכול לבקר חקיקה על סמך החוקה? הוא יכול, רק שצריכים להיות שורה של איזונים, מתי הוא יוכל לעשות את זה. איזונים שלא קיימים בישראל, כמו היעדר זכות עמידה, היעדר שפיטות, כן? יש הרבה מאוד שאלות שבכלל לא יכולות להגיע לבית המשפט, שכאן הן יכולות להגיע בנושאים האלה. וגם אחרי שבחנו את כל השאלה, אם זה בכלל יעבור את הסף ויכנס לבית המשפט, השאלה, מה הם כלי העבודה של בית המשפט? מה הדוקטרינות שאיתם הוא עובד?
אז בהקשר של מנהג חוקתי, עם איזה דוקטרינות הוא עובד על מנת לזהות מבין כל הפעולות שנעשו מאז קום המדינה ואולי אפילו לפני, את הפעולות שיקבלו תוקף של משהו אכיף?
קודם כל צריך להבין שבית המשפט לא כל כך עסק בשאלה של המנהג החוקתי, עד לשנות ה-2000, והסיבה לזה היא שמנהג חוקתי היא דוקטרינה שעוסקת, כמו שאמרנו, במשפט ציבורי, ובמשפט ציבורי, לפני שנות ה-2000, אבל עד לעידן שלנו, אז לא כל כך יכלו להגיע עתירות כאלה, בגלל שזכות העמידה הייתה מצומצמת, ועילת השפיטות הייתה משמעותית יותר, ולכן עילות הסף האלה מראש מנעו הרבה מהעתירות בנושאים האלה. היה אולי איזו עתירה אחת בבית המשפט הישן בעבר של איזשהו אסיר שטען שעל פי חוק יסוד הנשיא אי אפשר להסגיר אותו למדינה זרה בגלל שזה לא עבר אישור, הסכם ההסגרה בכנסת לא עבר אישור של הנשיא ונכנסו לאיזשהו דיון האם יש מנהג וכן צריך לעבור בנשיא או לא צריך, אבל באמת השאלות האלה התחילו רק בעידן הנוכחי של בית המשפט, ובית המשפט כשהוא רוצה לבחון האם קיים מנהג חוקתי, אומר אני בוחן, קודם כל אני צריך לזהות, האם קיים מנהג? מה זאת אומרת האם קיים מנהג? אנחנו יכולים לנהל ויכוח בינינו, כמו שהתנהל רק לאחרונה, בוועדה לבחירת שופטים, עכשיו כשבחרו בחברי הכנסת האוזר ומרק, התפתח דיון, האם יש באמת מנהג כזה של הכנסת לבחור נציג אופוזיציה? פתאום התחילו להתווכח, כתבה באמת בחוות דעת היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפק, חוות דעת שבכלל מעררת על העובדות, העותרים באים ואומרים, מאז ובעשורים האחרונים הכנסת תמיד בוחרת נציג אופוזיציה, אומרת, עובדתית זה בכלל לא נכון. אז קודם כל, השאלה הראשונה שצריך לענות עליה היא, האם קיים מנהג? האם קיים מנהג? זאת אומרת, האם יש איזושהי התנהגות שחוזרת על עצמה, שאנחנו יכולים בכלל להתחיל לדבר על מנהג? השאלה השנייה, נניח שענינו שקיים כזה, קיים מנהג, השאלה השנייה היא, האם המנהג הזה נהג מתודעה מחייבת? זאת אומרת, עד היום לא נבחרה בכנסת, הכנסת בוחרת את נשיא המדינה, מעולם לא נבחרה אישה. האם אפשר לבוא ולומר, יש מנהג חוקתי במדינת ישראל, שאסור לבחור אישה לכהן כנשיאה, כנשיאת מדינת ישראל? אז והנה, עובדה, עד היום לא נבחרה אישה בכנסת לשמש כנשיאה. אז באמת פה לא יהיה ויכוח עובדתי, אבל הכנסת לא בחרה נשיאה. אפשר לומר, הנה, אז המנהג הוא שלא זה. אנחנו צריכים לבחון, השאלה השנייה היא, האם הייתה תודעת חיוב? זאת אומרת, האם העובדה שזה לא קרה עד היום, נבעה מתודעה שהדבר, שיש כלל שאומר לא לבחור אישה, או שפשוט זה מה שיצא.
והמבחן השלישי הוא בעצם מאס. אפשר להגיד ששני המבחנים הראשונים, אפשר לתת אותם לסוציולוגים, לאנשים שמנתחים חברה, לאנשים שעוסקים במדעי המדינה, לא, אין בהם יותר מדי הפעלת שיקול דעת ערכי.
אני לא מסכים עם זה עד הסוף, ואני אגיד למה. אנחנו נראה שהמקרים שהגיעו לבית המשפט בישראל, בשאלה אם קיים מנהג או חוקתי או לא, היה ויכוח בין העותרים למשיבים בשאלה האם קיים מנהג, עובדתית. או האם הייתה קיימת הודעת חיוב. זה לא תמיד כזה מובן מאליו. זה הרבה יותר אובייקטיבי מהמבחן השלישי שעוד לא הזכרנו, שבו אומר, בית המשפט החליט האם לדעתו המנהג הזה ראוי, כן? אבל, ושם זה לגמרי פתוח לבית המשפט. זה מבחן שבפסיקה, השופטת בייניש, ומי שפיתח את זה מאוד היה השופט הנדל, שהוא אפילו אמר, אני אפילו יכול לוותר קצת על הדרישה של המבחן הראשון, אתם יודעים מה? אני לא חייב להראות שבאמת הייתה כזאת, היה כזה מנהג, ושהיה תודעת חיוב, כל עוד הוא ראוי, שזה בעצם אומר, אני בסך הכל אעשה מה שאני רוצה, ואני אגיד שיש פה דוקטרינה מכובדת ומוכרת, שנקראת מנהג חוקתי.
לא, וגם דוקטרינה מקבילית, כלומר ככל שיותר חשוב שאני אכיר במנהג הזה, מבחינה ערכית, ככה אני אוותר על עצם אותו מנהג. שזה נשמע הזוי ומופרך, כאילו, מי חשב על הדבר הזה?
אז באמת השופט הנדל מציע את זה בפסק דין, מה שנקרא פסק דין אבירם, לעניין הוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה בתקופתה של הילד שקד, שמה שהיה שם, שהיו שני נציגים של הכנסת, נציג אחד של הכנסת היה מטעם ישראל ביתנו, וכשהוא נבחר לכנסת הוא היה באופוזיציה, וכשהגיע הזמן לבחור שופטים לבית המשפט העליון, ישראל ביתנו באותו זמן כבר נכנסה לממשלה. ולכן הגיעו העותרים וטענו, רגע, תעצרו את העבודה, צריך להיות נציג אופוזיציה. בא שופט הנדל, וקודם כל, העתירה הזאת בכלל נדחתה מסיבות אחרות. הוא בא ואמר להם שהעתירה הוגשה בגלל שיהוי, הגישו את זה רגע האחרון לפני שהיה צריך לבחור שופטים לבית המשפט העליון, כשהוא כבר היה כמה שנים בוועדה, ולכן אנחנו נכנסים פה, אולי נזכיר פה איזה בעיה אחרת, כן? בבית המשפט בישראל, שזאת בעיית אמרות האגב, כן? האוביטר. בפסק דין הוא יכול לשמש גם כן כתקדים מחייב. בית המשפט קובע משהו בפסק דין, יש הבדל בין מה שהוא קובע, הקביעות המשפטיות שהוא קבע, לבין כל מיני אמרות אגב, כן? שנמצאות בפסק הדין. שופטי ישראל אוהבים לכתוב, אוהבים לכתוב ארוך, ולכן יכול להיות בפסק דין המון המון אמרות אגב. היו אנשים בעבר שגם עשו בזה שימוש, לדוגמה, שופט ברק, היה כותב איזושהי אמרת אגב בדעת מיעוט, בפסק דין אחרי עוד כמה שנים הוא היה כותב, כפי שכבר כתבתי ומפנה לפסק הדין, למשהו שנאמר בכלל באמרת אגב, במהלך השנים אמרות האגב האלה עלולים לקבל נופך של פסק דין מחייב, למרות שמכיוון שהם היו רק אמרת אגב, אז כשהם נאמרו בפסק דין מלכתחילה, אף אחד לא התווכח, העותרים לא טענו, בכלל לא טענו נגד זה. אפשר לתת דוגמה שאני חושב שהיום היא קצת יותר ידועה לציבור, פסק דין, מה שנקרא הלכת דרי פנחסי שהפציע לעולמנו לפני כמה זמן, ובשאלה האם, כן, זה פסק הדין שבו השופט ברק בעצם חייב את רבין לפטר את דרי ואת פנחסי בגלל שהוגש נגדם כתב אישום. פסק הדין דרי שמוצג בתור המקור לזה שהיועמש עמדתו מחייבת את הממשלה, והוא זה שיקבע איך הממשלה תיוצג, ואם הוא לא מסכים עם העמדה של השר, תוצג עמדת היועמש ולא עמדת השר, כל מיני רעיונות עיוויים שקיימים בשיטת המשפט שלנו במדינת ישראל, הם התחילו כאמרת אגב בפסיקה, שבעצם מה שהיה שם, בכלל אחד העותרים אמר, אני בכלל לא מבין איך היועץ המשפטי הממשלה מייצג גם את ראש הממשלה, שעמדתו היא שהוא רוצה להשאיר את האנשים האלה בתור שרים, וגם מייצג את עצמו, ומביא עמדה הפוכה. למה? כי יש כלל של לשכת עורכי הדין, שאומר שאסור לעורך דין לייצג שני בעלי דין, שהעמדה שלהם שונה באותו הליך. ממש, כותב השופט ברק בסוף פסק הדין, בשולי הדברים, אני אתייחס גם כן לנושא הזה, וכותב קצת, והוא אומר, אנחנו לא נראה בהם שתי עמדות שונות, אלא בעצם היועץ המשפטי שם מייצג את עצמו.
סתם אני רוצה להבהיר, שאם אנחנו מדברים פה ככה בשפה משפטית, ומנסים להבין מה המשפט, אז משהו שנכתב על ידי שופט, שהוא לא נצרך בשביל להגיע לתוצאה המשפטית, הוא אוביטר, ומעמד של אוביטר זה מעמד בדיוק כמו שעכשיו דפנה ברק ארז תכתוב מאמר בידיעות בתור דעות. זה אותו דבר, או כמו שהיא תכתוב את זה בספר המקצועי שהיא מוציאה פעם בכמה שנים, או שאהרון ברק יכתוב את זה בספר המקצועי שהוא מוציא. זאת אומרת, הם לא כותבים את זה כשופטים לכאורה, אלא הם כותבים את זה כדעתם, דעתו של שופט, אבל לא דעה מחייבת.
זה באמת, מה המעמד של האוביטר הוא מורכב, אבל, ובאמת מבחינת תורת משפטית, ומבחינת הכללים, הדבר הזה הוא לא משמש כמשהו מחייב, וכמו שאמרתי קודם, זה גם לא במקרה. אם השופט ברק כותב, ואני מצטט, בשולי הדברים, כן? אני גם מתייחס לדבר הזה, ואף אחד אחר לא מתייחס לזה, ולא מתנהל על זה הדיון, הרי כוחו של בית המשפט אמור להיות בזה שמנהל דיון סדור, והדיון הזה בבית משפט, יש שני צדדים, ואחרי ששמעו את הטענות של העותרים, והיו משיבים, ואז בית המשפט מגיע למסקנה. עכשיו, אם יש לנו איזה משהו כזה, שמופיע בשולי הדברים, שאף אחד לא מתייחס אליו, ואחר כך עוד מגדילים לעשות ובאים ואומרים בדיעבד, זה משהו שנקבע בהרכב מורחב של 5 שופטים, כשבסך הכל מדובר באיזושהי אמרת אגב שנאמרה ככה בשולי הדברים. אז כל הנושא הזה היה אמרת אגב על אמרת אגב.
וכן, והאמת היא גם כדי לשמור על בית המשפט ממוקד בנושא אחד או בשניים, או בנושאים שצריכים, שנצריכים לקבלת הכרעה באותו נושא, מי שיגיש תביעה או יגיש נגדות תביעה, יראה שבקדם משפט השופט מנסה כמה שיותר לומר, אוקיי, על 1, 2, 3, 4, כולם מסכימים. בוא נקבע את זה כעובדות שלא דנים עליהם ולא מביאים עדים עליהם. בוא נדבר רק על נושא החמישי, כי הוא באמת מה שצריך פה הכרעה. למה הוא לא דן ב-1, 2, 3, 4, ומשקיע שם גם זמן וגם מאמץ ושיקול דעת, וכותב על זה גם את הפסק דין? כי יש רצון למקד את בית המשפט רק בשאלות שהכי נצרכות, בדיוק כמו שקשה לעקוב אחרי שיחה עם הרבה מאוד נושאים, גם קשה לשופט לפסוק פסק דין אם יש יותר מדי נושאים ששנויים במחלוקת. והמטרה היא למקד על מנת להגיע לתוצאה, לסיים סכסוך ולעבור לדבר הבא. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
נכון, אז אם אנחנו נחזור לנושא שלנו, אז בעצם המבחנים האלה שבית המשפט בנה, ואולי לא עמדנו מספיק, אז היו מבחנים שהם לכאורה יותר אובייקטיביים, בשביל לבדוק בכלל האם קיים מנהג כן או לא, אבל יש המבחן השלישי שבית המשפט חידש, זה מבחן שבעצם בא ואומר, ובמופע הקיצוני שלו אצל השופט הנדל, שבא ואומר, כן, יכול להיות שבית המשפט יחייב, יקבע שיש מנהג כזה, שמחייב מינוי של נציג אופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים, למרות שאפילו לא כל כך ברור שקיים כזה מנהג, כן? אבל בגלל שאני חושב שזה ראוי, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב שיהיה נציג אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, כשכמובן זה נושא ש... שיש לשופטים בית המשפט העליון איזה נגיעה מסוימת לגביו, וזה כבר בעיה אחרת, הוא יכול לומר, מעכשיו אנחנו נכיר, נזהה מנהג חוקתי כזה, נכיר בו, ומכאן והלאה, לא רק שאנחנו נקבע כלל שמחייב את הכנסת לבחור נציג אופוזיציה, בניגוד מוחלט אגב למה שנקבע בזמן שקבעו את הכלל, דנו בשאלה האם זה כולל נציג אופוזיציה, והחליטו שלא, לא רוצים לקבוע נציג אופוזיציה. בסוף שנות ה-80, בעצם כשנקבע חוק יסוד השפיטה, היו דיונים, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אבל היו שם דיונים, מציגה את החוק במליאה, בכנסת לפני שמצביעים, שולמית אלוני, מציגים את החוק ואומרים, שהחליטו, ובדיונים בוועדה, ואומרים במפורש, החלטנו לא לקבוע נציג אופוזיציה ונציג קואליציה. בא השופט הנדל, עכשיו, כשעברו 30 שנים, והוא אומר, אבל רגע, בוא נסתכן, מאז שהחוק חוקק, טוב, גם אם אין לנו בדיוק באמת אפשר להצביע על מנהג, עדיין אנחנו אומרים שמכאן והבא, אם אתם לא תבחרו נציג אופוזיציה, אתם תהיו בבעיה חמורה.
הדבר הזה ממש מזכיר לי את הדיונים של חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא במפורש בדיונים לא כלל את המילה שוויון, וממש לא רצו שמילה שוויון תהיה בפנים, וזה היה בטיוטות ומחקו את זה, ובאמת הצביעו על זה באופן מפורש בוועדה בכנסת, ואז בית המשפט עלינו אומר, לא, אבל אי אפשר להתייחס לכל הדיונים האלה שהיו בכנסת, זה לא חלק מהחוק יסוד, אבל ברור שראוי שחלק מעקרונות הסוד של השיטה המשפטית זה שוויון, נקרא את זה פנימה לתוך החוק יסוד.
כן, אז בית המשפט באמת עשה את זה באיזשהו תהליך שהוא אמר, בהתחלה יש לנו פגיעה, החוק מגן על פגיעה בכבוד, יש פגיעה בשוויון שהוא מגיע עד לכדי פגיעה בכבוד, ואנחנו נגן עליו, אחר כך עוד הרחיבו את זה קצת. עכשיו אני אומר שוב פעם, העובדה שקיימת ביקורת שיפוטית זה כלי מאוד חשוב במערכת שלטונית. אפשר להיות בעד זה, אפשר להיות נגד זה. אני באופן אישי, אני בעד ביקורת שיפוטית. אני חושב שבשביל שתהיה ביקורת שיפוטית, צריך שהמנגנון בחירת השופטים יהיה שונה מאיך שהוא מתנהל פה. אבל יש בעיה עקרונית עם זה שיש לנו שופטים שבעצם אומרים, אנחנו לא כפופים בעצם לשלטון החוק. אנחנו יכולים במגוון טכניקות לקרוא אל תוך החוק דברים, למחוק מתוך החוק דברים, ובעצם לייצר, בניגוד לעיקרון הפרדת הרשויות, שבא ואומר, הכנסת היא זאת שקובעת את הכללים, הרשות המבצעת מיישמת אותם, ובית משפט יכול לבקר אותם, בעצם הופכים את בית המשפט לזה שגם קובע את הכללים. ועכשיו יותר מזה, לא רק שהוא קובע את הכללים, הוא גם אומר, יש בעצם לפי בית המשפט כלל אחד במדינת ישראל, כלל משחק אחד, וכלל המשחק הזה אומר שהשופט קובע, כן? הכלל משתנה, אין, זה לא אומר מה עושים, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שלפעמים תצטרך לבחור נציג אופוזיציה, לפעמים לא, תלוי מי באופוזיציה, תלוי מי בוחר, הכלל בעצם משתנה, אז אחד זה פוגע בעיקרון הפרדת הרשויות, כי לא בית המשפט הוא זה שאמור לעשות את זה. שתיים, זה פוגע בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים של הכרעת רוב, ובעקרונות של, שהפרלמנט קובע את הכללים. עכשיו, הוא קובע את הכללים, לא יכול להיות שתבוא ותגיד לי, תשמע, אתה כפוף למשהו שנקבע פעם. למה הוא נקבע? לא יודע, מסיבות טובות, מסיבות רעות.
כלומר, אני נסה להעביר, זאת אומרת, נגיד שאנחנו מכירים בזה מנהג חוקתי, זה בעצם לא מאפשר לעם לשלוט, כי העם בעצם יוצג על ידי הפרלמנט, על ידי הכנסת. ואם הכנסת תגיד, אני רוצה להתנגד למנהג החוקתי, אז אם המנהג החוקתי הוא יותר חזק מאשר חוקי היסוד, זאת אומרת, זה שולל את הריבונות בעצם מהעם.
ובאמת במופעים הקיצוניים, יש אנשים שמציעים את הרעיון, רעיון היבואים הזה. השופטים במדינת ישראל, עם כל הביקורת הרבה שיש עליהם, הבינו את הבעייתיות בזה. ולכן, רוב השופטים, כן, אמרנו קודם שהיו שופטים שהציעו דוקטרינות חריגות, כמו השופט אנדל או השופטת בייניש, רוב השופטים הקפידו לומר, גם כשיש מנהג חוקתי, הוא לא יכול לגבור על חוק. רוב השופטים הקפידו לומר את זה, הקפידו בהבחנה הזאת. אבל, אז הגיע שופט כמו השופט אנדל, ומה הוא אמר לנו? כן, המנהג החוקתי לא יכול לגבור על חוק. אבל אני זה שמחליט מה הפרשנות של החוק. אז אני יכול להחליט האם החוק פה סותר את חוק היסוד? לדעתי אני יכול לתת פרשנות לחוק, ופה אנחנו נכנסים לדיון אחר על הבעייתיות, באופן שבו שופטים בבית המשפט בישראל, מה שנקרא הפרשנות התכליתית, ועוד כל מיני דוקטרינות פרשניות, וכל מיני טכניקות פרשניות שמאפשרות להם לקרוא את החוק, בצורה שרחוקה מכוונת המחוקק, או בטח ובטח מהכוונה של קורא סביר, שנאמן להבנת הנקרא.
כן, אבל על כל הדברים האלה אני חושב שנזמין אותך ככה פעם נוספת, אבל באמת אנחנו מסיים פה בנימה די אופטימית, כי המגמה שהנדל הוביל יחסית נבלמה, בסופו של דבר היה פסק דין נוסף אחרי פסק דין אבירם, שדי בלם את המגמה, ואנחנו אולי גם בזכות המחקר שלכם, צפויים לראות פחות ופחות את המנהג החוקתי כאיזה אס וג'וקר.
נכון, באמת בית המשפט היום לקח איזשהו צעד אחורה, מדבר על הבעייתיות בדוקטרינה הזאת, הפגיעה שלה בעיקרון הפרדת הרשויות, בעיקרון שלטון החוק, והוא בעצם אומר, חבר'ה, לא להתבלבל. גם אם יש דבר כזה מנהג חוקתי, אפילו יש מדינה אחת, אולי בקנדה, שאפשר לבוא ולומר, כן, בית משפט יכול לומר, הפרו מנהג חוקתי, אבל זה לא מאפשר לבית המשפט לאכוף את המנהג החוקתי. ואומר בית המשפט בצורה מאוד מאוד חדה, צריך להבחין בין השאלה האם קיים מנהג חוקתי, לבין השאלה האם בית המשפט יכול לאכוף אותו. ואומרים השופטים, אחד, לא יכול להיות מנהג חוקתי כשהוא סותר חוק, ובטח ובטח שאי אפשר לפנות אל בית המשפט ולצפות ממנו שיאכוף מנהגים חוקתיים. אז בסך הכל צריך להגיד, כמו שסיימנו פה בנייר, כך ראוי לנהוג, השופטים בסך הכל נהגו נכון פה, וחשוב שהקו הזה יישמר, ובעצם לא יתאפשר פה איזה מין צ'ק פתוח, שיאפשר לאותרים ולבית המשפט, לייצר כללים חדשים, ולבקר את, את הרשויות, הממשלה והכנסת, כאשר זה לא מתאים למישהו במדינת ישראל.
אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח לקבל ממך המלצת קריאה, סרט, שיר, פודקאסט, מה שבא לך, אני בינתיים אתן לך קצת זמן לחשוב, הייתי שמח מאוד להמליץ למאזינים שלנו על פודקאסט מעולה שנקרא מה שלא סיפרה לי הגננת עם עקיבא ויטקין וארונס שהם עוברים על התנך גם על החומש אבל עכשיו הם כבר מגיעים ככה לנביאים מוקדמים והם מספרים לנו הרבה מאוד סיפורים מאוד מעניינים מתוך התנך שיכולים לעניין כל מי שהספר הזה קרוב לליבו ובאמת גם מי שלא אחד הפרקים המעניינים שהזנתי להם ושמעתי היה שהם בעצם שואלים איך זה יכול להיות שאבותינו היו נשואים למספר נשים גדול אברהם אבינו היה לו הרבה מאוד נשים וגם ליעקב ואנחנו בעצם לא מבינים איך זה קורה, שלכאורה אנחנו אמורים ללכת לאורו של התנך, אבל בתנך יש הרבה מאוד נשים, ואילו אצלנו רבנו גרשום החליט שכמובן יש חרם על מי שמתחתן יותר מאישה אחת, אולי בגלל מעצרות שזה יכול לעשות, אם מתחתנים כמה אנשים מבחינת השלום בית, אבל הם עושים את זה באמת ניתוח מאוד מעניין באמצעות הפשט של התנך, ושווה מאוד להזין הפודקאסט שלהם.
כן, אז אני באמת אנצל את ההזדמנות להמליץ לאנשים על הספר הליברליזם בישראל, תולדותיו, בעיותיו ועתידותיו, שזה ספר חדש של מני מאוטנר, שיצא בשנה האחרונה. בספר הוא מתאר גם את הבעייתיות במערכת המשפט, איך שהיא מפרשת מה זה ליברליזם בשנים האחרונות, אבל מעבר לזה הוא מדבר בעיקר על החשיבות והתפיסה של התרבות דווקא במערכת שלטונית ובמדינה, ובעצם מדגיש שקיים פער בין מערכת משפט לבין תרבות, פער שלפעמים מטשטשים אותו, וממילא משם אנחנו מגיעים ל דמוקרטיה המהותית, כי אם המשפט הוא גם התרבות, אז אנחנו נמצאים בעולם שמנסה לכפות תרבויות. ספר מעניין, מומלץ לקרוא.
תן לי לראות אם אני מבין אותך, זאת אומרת, אם אני רואה את החוק כמוסר, או את המערכת השלטונית בתור איזה משהו שהוא יותר מאשר מערכת שמסדירה את כללי החיים שלנו, אז כשיבחר נגיד ראש ממשלה שאני לא הכי מתחבר אליו, אז אני עוזב את הארץ, אני עוזב את הכללים, המערכת כל כך מייצגת אותי ברמה הנפשית, שאני לא מסוגל לחיות במדינה שבה יש כך וכך עניים.
כן, מעבר לזה, זה גם השאלה עד כמה המדינה פוגעת בחירות ומתערבת בחיים של כל בן אדם, ומתי שיש לנו מערכת משפט שהיא סוגרת על האזרח ומנסה לקבוע את ערכיו ואוכפת ערכים, ממילא הדבר הזה, זה לא רק שיש לך איזה פגיעה ברגשות, זה אמיתי. במקרים קיצוניים, ירדפו אותך בגלל שהערכים שלך לא מתאימים לערכים של השלטון, אבל זה בהזדמנות.
תודה רבה.
תודה לך ותודה למאזינים.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.